חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הטוב. צהל חיסל היום 6 מחבלים בתולקרם, ובהם מפקד החמאס באזור, וגם מפקד גדוד חללי אל-אקצה של הפתח בעיר, וגם פרמדיקית נושאת נשק אוטומטי. כל הכבוד לסיירת חרוב, לדובדבן, ל-636, למגע ולאנשי השבק שהביאו את המודיעין, אבל לא לדובר צהל. כי מה שהתרחש אחרי החיסול הזה הוא רע מאוד. כל רשתות התקשורת עלו החל מ-6 הבוקר עם הידיעות על החיסול, גם מפקד החמאס וגם מפקד הפתח. ברשתות הערביות ממש התעקשו שגם מפקד הפתח בעיר חוסל. בסין נחתם הסכם פיוס בין הרשות והחמאס, ובטולקרם כבר מיישמים אותו. אבל 6 שעות אחר כך התפרסמה הידיעה של דובר צהל, ובה נאמר שחוסל אשרף נפה מפקד החמאס, ובנוסף, אני מצטט, חוסל המחבל מוחמד עוד, מחבל בהתארגנות של הטרור במחנה. פתאום נעלמה העובדה שהמחבל הזה היה מהפתח. סתם התארגנות טרור. והרני להזכיר שתפקידו של דובר צהל הוא להביא עובדות, לא לטייח אמיתות כואבות, לא על צהל ובטח לא על האויבים שלנו. ואם לא הוא אחראי אלא הרמטכ"ל או השב"כ או שר הביטחון שביקשו לטשטש את העובדה שארגון הטרור של אבו מאזן הם מחבלים שרוצחים יהודים, אז שיכתבו מאמרי דעה או ימשיכו לתדרך עיתונאים שחוזרים אחריהם שהרשות הפלסטינית נלחמת בטרור וחשובה לנו מאוד. אסור שדובר צהל יהפוך לשופר תעמולה של הקונצפציה המעוותת הזאת. לא רק על מחדל השבעה באוקטובר הם חייבים להתפטר, הם חייבים ללכת עכשיו מיד, כי הם חיים באותה קונצפציה ומובילים חלילה לאסון הבא.
5 בערב, השוטר הרע.
שלום, אני בן כספית ואני יום השוטר הרע. סיפרו לי היום שיש בינינו כאלה שהחליטו להתגולל, לתקוף או להכפיש את משפחת ארגמני נועה ואביה יעקב על זה שנפלו לספין של ראש הממשלה נתניהו והתלוו איתו למסע לוושינגטון. ולמרות שאני חושב שנתניהו אכן מנצל את משפחות החטופים, ואני בטוח שהוא מעדיף שהוא בממשלתו ישרדו מאשר החטופים יחזרו, למרות כל זה אני עוד יותר בטוח שכל מי שתינף את משפחת ארגמני עשה מעשה מחפיר שמעיד גם על אטימות וגם על, איך נגדיר את זה בעדינות, חוכמה קטנה מאוד. משפחות שכולות ומשפחות חטופים אמורות להיות חסינות מביקורת מהסוג הזה. נועה ארגמני שוחררה במבצע הירואי של צה"ל והשב"כ, אלה ארגונים של מדינת ישראל, בנימין נתניהו הוא ראש הממשלה של מדינת ישראל, הוא אישר את הפעולה הזו, הנסיעה שלו, עד כמה שכל ההתנהלות שלו ושל רעייתו מעוררות בחילה, היא נסיעה ממלכתית, במטוס ממלכתי, בשליחות ממלכתית. הסיפור של נועה הרטיט לבבות בעולם כולו. חשוב שהיא שם, נכון שהיא תהיה שם, וצריך לדעת לשים את הטינה או הסלידה מהזוג נתניהו בצד. יש מקרים בהם זה פשוט לא רלוונטי ולא נחוץ. תאמינו לי שלא כל כך קשה להבין מתי. כשזה קורה פשוט יודעים, וזה קורה עכשיו. דרך צלחה נועה ויעקב ארגמני, הלוואי שתשכנעו את נתניהו בהלוך או בחזור לחתום כבר על העסקה, וגם אם לא, לפחות ניסיתם.
עכשיו ב-103 FM 5 בערב עם בן כספית ואריאל דד.
שלום לך, שכוח. כמעט אימרתי על זה שכך תאמר.
וואלה. זה, אתה יודע, זה מתחיל להיות את הקלה, כבר הרבה זמן קורה לנו, שאתה יודע, ולפעמים אנחנו שואלים את אותה שאלה ביחד, או שאתה מספר משהו מצחיק, ואני כבר שמעתי אותך אומר את זה לפני שאמרת את זה, וכאלה. זה אומר שזה הגיע הזמן לשקול פרידה.
גם יכול להיות שאמרתי את זה כבר 5 פעמים קודם. זה קורה לי, אתה יודע.
טוב, זה משהו אחר. כן, ואתה יודע, היתרון בגיל שלנו זה שכל פעם נצחק מחדש.
כן.
אבל אני חושב שעשית עוול לדובר צהל. אני אבדוק את זה, כי אני במקרה יצא לי להכיר את דניאל אגרי, שאת כל חייו הבוגרים, קודם כל הסיכוי שדובר צהל מעורב בידיעה כזו הוא 0.0001 פרומיל. יש לו דברים יותר חשובים לעשות מלפרסם את הכרוניקה הזו.
מדיניות? לא להגיד פאק?
לא, מה פתאום? קודם כל זה לא יספרו לנו ותדרכו, כל מי שעוסק בעניינים יודע שעדיף לנו ברמה הביטחונית השוטפת שתהיה רשות מאשר לא תהיה. אתה חושב שצריך לכבוש ולהתיישב? בסדר, זה לגיטימי. אבל להפוך את הגרי, אני רשמתי לעצמי, אני בודק את זה. אני, איזה יום היום? יש לנו תוכנית מחר?
שלי יש לנו, כן.
אז תזכיר לי מחר, אני אבוא עם ממצאי התחקיר הצהלי או לא הצהלי.
אבל מ-6:30 ומשהו כבר יש ידיעות
ששניהם... מי ארבע שעות האלה? 6:30 ומשהו.
לא, אני עקבתי אחרי הידיעות. לא, מה פתאום, מה פתאום, אני קמתי. אבל הלכתי אחורה לראות מתי שודר ומה שודר.
בוא נלך אחורה לחדשות ומיד נחזור.
אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
חדשות 12, השעה 5, שלום רב לכם באולפן, אילה מסמאילוב עם החדשות. הלחימה בצפון, אזעקות בלתי פוסקות בגליל. בגליל העליון נשמע לפני שעה קלה אזעקה מפני חשש לחדירת כלי טיס עוין, לפי שעה לא ידוע על נזק או על נפגעים. בהמשך לאזעקות שנשמעו בגליל המערבי ובגליל העליון, 4 כלי טיס עוינים חדרו לשטח ישראל, 2 מהם יורטו בהצלחה. בגליל העליון, 10 נפילות אותרו במרחבי קריית שמונה ומרגליות, ללא נפגעים. בתוך כך, צהל מעדכן שתקף במהלך היום בדרום לבנון רכב של חיזבאללה וחיסל את המחבלים שהיו בו. המגעים לעסקת חטופים. במצרים מדווחים כי ישראל הודיעה שמשלחת מטעמה תגיע לקהיר ביום רביעי בערב כדי להמשיך במסע ומתן. בתוך כך, נועה ארגמני, ששוחררה במבצע ארנון משפי חמאס, התלוותה על המשלחת של ראש הממשלה נתניהו לביקורו בוושינגטון. בשיחתה עם ראש הממשלה היא אמרה לו, הכי חשוב זה להביא את החטופים הביתה כמה שיותר מהר. יוסיפה, ראיתי את המוות מול העיניים, כשאיתי סיבירסקי ויוסי שרבי שהיו איתי נהרגו לידי. הרגע הכי קשה שהיה לי זה שהזנתי לרדיו ושמעתי אותך אומר שהמלחמה תהיה ארוכה, חשבתי שלא אצא מפה. כך ארגמני לראש הממשלה. מדבריה הביא כתבנו ירון אברהם. הלחימה בעזה, צוות הקרב של חטיבה 7 הוביל את אוגדה 98 לכניסה המחודשת אל חן יונס, העיר השנייה בגודלה ברצועת עזה, שם חוסלו חוליות מחבלים כבר בשעות הראשונות ללחימה. כוח של חטיבת הצנחנים שגם נכנס ללחימה בחן יונס החל בלחימה והשמדת תשתיות טרור במרחב, כך לפי הודעה דובר צהל ממנהבי כתבנו אורי איזק. באשקלון, גופת גבר כבן 50 נמשתה מהמים ללא רוח חיים. הוא הותר בידי המציל בחוף כשידיו ורגליו קשורות וכשלגופו רתומות משקולות. המציל הזעיק את המשטרה שפתחה בחקירת האירוע, ידיעה שמסר כתבנו ניצן שפירה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
מי אמר שכל ה-5G הם אותו דבר? תתקדמו לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המתקדמת והמובטחת ביותר בעולם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
והתחזית, ירידה נאה של עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב של מנור המבטחים. תתקשרו עכשיו
כוכבית 9699.
מנור המבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
שלום לכם, גם היום מזג האוויר חם מהרגיל לעונה, למרות הקלה מסוימת שהורגשה בעומס החום. הלילה צפוי להיות מעונן חלקית וכך יהיה גם מחר בשעות הבוקר. במשך היום יעשה בהיר, נרגיש עוד ירידה בטמפרטורות שחוזרות אל הממוצע העונתי. זאת אומרת שיהיה קצת פחות חם, אבל עדיין חם כמו בכל קיץ ישראלי. ביום שישי תורגש ירידה נוספת בטמפרטורות.
והתחזית, ירידה נאה של עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב של מנור המבטחים. תתקשרו עכשיו.
כוכבית 9699.
מנור המבטחים ביטוח
פעם,
כפוף
לתנאי
חברה והפוליסה.
תסים, תדחו שגם האינטרנט שלכם יטוס. רכשו חבילת חול של פרטנר ותיהנו מחוויית 5G עוצמתית. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים באתר פרטנר.
את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
עכשיו 17:00 עם בן כספית ואריאל דד.
אורחים ומפיקים, אסף נבו ושר פלסנר, אחראי לשידור בני שאולסקי. בוא נפתח עם דן מרגלית, שלום דן.
שלום לך.
שלום, שלום חברים.
לא צריך להציג אותו, מה שלומך?
ברוך השש יום יום.
טוב, אנחנו בסוג של חילוקי דעות פה איתך, אתה שם אותי ב... שלא בטובתי בצד של אריה, בסערה זוטה, סביב נועה ויעקב ארגמני שיצאו במשלחת ראש הממשלה לוושינגטון, ואתה כתבת משהו כמו, מצטרף לאורי מסגב, חרפה לנועה ארגמני ולאביה, שמשמשים מרצונם תפאורה לתצוגת ביבי בוושינגטון. הסבר.
תראה, נועה
ארגמני
נחטפה ב-7 באוקטובר ביום של כישלון ישראלי נורא. היא עברה סבל ואיסורים וכל הדברים הנוראים שהמנובלים האלה מהחמאס מסוגלים לעשות עד הרצח. אותה לא רצחו. אבל עד שם היא כנראה עברה את כל האיסורים והעינויים האפשריים. בא צהל, כל הכבוד לו, סיכן את חיי חייליו ושחרר אותה ואחרים. אבל שחרר אותה, וטוב עשה. ובצדק סיכן את חיי חייליו. נוער גמני חזרה לארץ, התקבלה באהבה, בצדק, בחיבה, בחיבוקים, וחובתה של מדינת ישראל לעשות כל אשר לאל ידה, כדי לעזור לשקם אותה, נפשית, גופנית, רוחנית, כלכלית, כל מה שאתה רוצה, כל מה שאתם רוצים. אחר כך נוער גמני בחרה לתת ביטוי לא רק למה שקרה לה, אלא גם לעמדותיה הציבוריות. ברוכה שעשתה זאת. אבל כל מי שמסכים או מחליט להביע את דעתו בענייני ציבור, כולל אריה אלדד, כולל בן כספית וכולל דן מרגלית, צריך להיות מוכן לכך שגם יחלקו על מעשיו. בא נוער גמני ואביה, והחליטו לטוס עם ביבי לארצות הברית. אחד מבני המשפחות ירד מהמטוס, אני לא רוצה לדבר על החומרה, על הגועל נפש של קיום המטוס, זה לא קשור לנוער גמני. עכשיו, את עלית על המטוס נוער גמני, ואני אומר לך שיש פה אוקסימורון, את עוזרת לאדם שכבר לפחות פעמיים מנע את שחרור החטופים או חלק מהחטופות והחטופים או חלק מהחטופות והחטופים. זה לא מתקבל על הדעת, הרי את רוצה לקדם את העסקה. עכשיו אני אומר ככה, אם את נוער גמני שלמה עם המדיניות של ביבי, אני לא רוצה להתווכח כרגע על זה, אני מתנגד לה, אבל אם את שלמה עם המדיניות של ביבי, מקומך על המטוס. אבל אם את חושבת שצריך לעשות כל מאמץ לקדם את עסקת חילופי החטופות והחטופים לפני כל דבר אחר במלחמה הזאת, אסור לך לתת לגיטימציה. אסור לך להיות
דן, אתה לא כתבת את זה, אתה כתבת חרפה. כלומר, כל מי שחושב אחרת מדעתך, הוא בגדר חרפה, בין אם הוא משפחת חטופים, ובין אם הוא לא, בין אם הוא חטוף.
זה הפירוש שלך, זה הפירוש שלך.
לא, זה מה שאתה כתבת,
דן. זה הפירוש שלך, אתה מתעלם ממה שאני אומר כרגע, כבר 2.5 דקות. מדוע אני סבור שאסור, באיסור חמור, מבחינה מוסרית, לארגמני, להיות על המטוס ובפנמליה של בנימין נתניהו. זה הנקודה. עכשיו אתה... המילה חרפה מפריעה לך, אני בקלות מוחק אותה, ואני אומר, טעות חמורה.
אז בוא, יש לי יצא בשבילך, בוא תמחוק את כל הפוסט הזה.
לא, אני לא אמחוק את כל הפוסט.
רגע,
חזר והתנצל.
אבל אריה, שנייה, דן.
אני חושב שזה טעות חמורה לנסוע עם בנימין נתניהו בעת הזאת, על ידי חטופה שרוצה בקידום עסקת...
אוקיי, אז רגע, מכיוון שיש לנו זמן היום, ולא צריך עכשיו להיכנס זה לדבריו של זה, קודם כל הסברת בפירוט רב, וההסברים שלך גם די הגיוניים, מחקנו את חרפה, אז על זה אריה ואני מברכים מאוד, אבל אני רוצה דווקא, אתה יודע, לאתגר אותך, דווקא בהקשרים שאתה מדבר עליהם, אתה יודע, אנחנו למשל חושבים שכל הבית דין הזה בהג, זה הצגה של אנטישמים, אני בטוח שאתה חולק את הדעה הזו, ובכל זאת שלחנו את אהרון ברק.
לא חולק עליה.
שאתה חלק מן הבורו, סליחה. שלחנו את אהרון ברק, הגענו למסקנה שזה יכול לעזור. עכשיו, תראה מה ברק רביד, שעוד מעט יעלה פה אחריך, מפרסם, ואנחנו מכירים את האמינות שלו. שנוער גמני אמרה לראש הממשלה במהלך פגישתו עם משפחות החטופים, דברים קשים מאוד, כמה קשה עבורה היה לשמוע אותו בשבי, אומר שהמלחמה תהיה ארוכה. היא אמרה שאותה התבטאות שלו שברה אותה ופגעה לה בתקווה שתזכה לראות את אמא שלה. היא אמרה לנתניהו במהלך במהלך השבי ראתה את המוות מול העיניים, שצריך להחזיר את החטופים הביתה כמה שיותר מהר וכולי וכולי, וגם העובדה שהיא שם והיא תהיה חלק גם מיחסי הציבור, אני אומר את זה לזכות, לא בציניות של ישראל, היא הרי הפכה לסמל. אני חושב, קודם כל שאתה אצלי מייצג כל השנים את ישראל הממלכתית, תמיד היית ממלכתי, ושמשפחות חטופים אנחנו יכולים לחסוך מהם את הביקורת גם בהקשר הזה, אבל אחרי שאמרתי את זה, אני חושב שפרקטית לנסוע לשם יכול לקדם גם מול הגויים וגם מול נתניהו עצמו, שהוא ורעייתו שתחיה יסתכלו לנוער גמני בעיניים וישמעו את הדברים האלה.
יכול להיות שאתה חושב ככה, אני לא מתנגד למה שאתה אומר. כל מה שאני אומר לך, ואני אומר גם לדוקטור, לפרופסור... פרופסור אלדד, אני, כל מה שאני אומר לכם, אני אומר לכם שמי שנוסע עכשיו עם ביבי בפמליה לארצות הברית, כאשר על הפרק עומד עניין החטופים, מסייע לדחות את ביצוע העסקה. אני, תראה כמה אני זהיר, אני אומר, אם את חושבת, או אם כל אחד חושב, שכדאי לדחות את ביצוע עסקת החטופים מפני שיש סיבות ביטחוניות וכולו וכולו, כל הכבוד, אני מקבל. אבל אם אתה לא חושב כך, אם אתה לא חושב כך, אז תפקידך לא להיות עם נתניהו באותו מטוס.
דן, אמרת עוד משהו בתחילת דבריך, שברגע שחטוף או משפחת חטופים נוקטים עמדה פוליטית, הם חושפים את עצמם לביקורת, ואז זה בסדר.
כמוך אבל... וכמוני.
נכון, אבל תזכור איך התנפלו על כל מי ששיסע משפחות חטופים באיזה ועדה בכנסת, או שפיזר הפגנה שבהם היו משפחות חטופים, איך אתם מעיזים בכלל לגוע בהם, הם משפחות חטופים, כלומר, למרות שהם משתתפים בהפגנה פוליטית, הם עדיין קודש קודשים כל עוד הם בצד הנכון. אבל ברגע שהם אומרים אחרת, הם חושפים את עצמם לביקורת, ועל גרתי אמר דברים נוראים עליה, ואני רואה טוקבקים שישבו את מה שהיא עשתה לשיתוף פעולה עם הנאצים, זה לא יכול להיות רק לכיוון אחד הדבר הזה.
פרופסור אלדד, שמע, אנחנו מכירים לו מהיום, ואני אומר לך את הדברים הבאים. אם אתה תראה לי מקום שבו אני סברתי שמותר למשפחות חטופים לפעול שלא כחוק, אני אקבל את דבריך. לא תמצא, שמע מה שאני אומר לך, אתה יכול לחפש בכל הפוסטים שאתה רוצה. לא תמצא. אני חושב שהמשטרה הנוכחית היא משטרה פוליטית, היא משטרה איומה וכל הדברים האלה. זה משהו אחר. זה משהו אחר. זה ויכוח אחר. היא מתעלמת מכל מיני פורעים שבאים עם מקלות ומקים אותנו. זה ויכוח אחר. אבל אתה לא תמצא מילה אחת שלי שאמרה שמותר במשפחות חטופים, למשל, למנוע מביבי לדבר. לא. לא תמצא.
טוב, אנחנו פה, אנחנו, דן, אנחנו הגענו לטריטוריה קצת אחרת מהוויכוח המקורי, כי בסוף ההפגנות עצמן, במהלך הפגנות יש גם מה שנקרא עבירה על החוק, אבל זה קורה בכל הפגנה כמעט, חסימת הכביש, לזמן קצור, ודרך כלל סוגרים את זה עם המשטרה, ופה העניין הוא אריה, תקנו אותי אם אני טועה, ביקורת על משפחות חטופים, מותר למתוח, אבל כשמסלקים, אני לא הייתי מסלק חטוף מהכנסת באלימות, משום כיוון, גם לא מפורום תקווה, ולא הייתי משתמש באלימות נגד משפחות פחות חטופים, אלימות שוטרים, משום כיוון, גם מפורום תקווה, אני בטוח שלמרות שהם לפעמים מפלרטטים שם עם המעבר על החוק, אתם יודעים, זו הגדרה מאוד מוזרה, בסוף ההפגנות המחאות, הרי פעם קרה למרי אזרחי, זה חלק מהסיפור הדמוקרטי. לא זו ליבת הסכסוך שלנו פה, אני חושב שחילוקי הדעות די הוגדרו, וצומצמו גם, כאילו, ברגע שראית מהחרפה, אז כבר עשינו צעד לכיוון הנכון. אני עדיין חושב שאנחנו יכולים לתת לנוער גמני אחרי מה שהיא עברה, את הגרייס, כאילו, את הפקטור שהיא נוסעת, ועכשיו בדיעבד גם התברר לנו לא, כמה זה חשוב
לא,
היה.
לא רק זה, אלא שהיא יכולה לחשוב שההצטרפות שלה לנסיעת נתניהו יכולה לקדם את שחרור החטופים. זאת עמדה לגיטימית. אי אפשר
לא
לפסול אותה על רקע
אני
העמדה
אני לא אומר
הזאת.
לכם, רגע, סליחה רגע אחד, אני אמרתי לכם שזה עמדה לא לגיטימית. אני אמרתי לכם, אבל שמותר למתוח ביקורת על העמדה הזאת, ולחשוב שהיא עמדה גרועה. וזה בדיוק מה שאני אומר, היא עמדה גרועה.
בהחלט מותר. דן, מה חוץ מזה? מה שלומך? איך הבריאות?
ככה, ככה. יהיה בסדר.
יאללה, תחזיק מעמד.
אני אשתדל במיטב יכולתי הדלה.
אין ברירה. תודה רבה, דן מרגלית.
תודה רבה.
להתראות לכם.
הרגע, ראית את הכתבה על המילואים ניקים? נדמה לי אתמול.
ראיתי שלושת רבעי בערך, את החלק האחרון.
שמע, האחרון, שמע, ראיתי אותה מההתחלה ועד הסוף פעמיים, נפתח לי הלב מהאנשים האלה, וזה פשוט כאילו, אתה רוצה לבוא לעשות פאנלים אצלם בבית, בניקיון, ואנחנו, כתבה של ציון ננוס, שבעצם ישב עם ארבעה חבר'ה מגדוד שריון מילואים, פלוגה וו כנראה, כי השם של הפלוגה הוא וויסקי, תמיד זה כמו האות הראשונה של הפלוגה, היה שם ממפי, היה שם מתק, היה שם ממם, והיה שם תותחן, ואנחנו אומרים עכשיו, שלום למתק, דור בן דור, אהלן.
שלום
לך. אהלן, נעים מאוד.
ערב טוב.
תגיד, הפרצופים קצת הסתבכו לי, אתה זה עם ארבעה ילדים והשמירת הריון?
כן.
טוב, זה גם יקרה הכי קשה.
אני אוהב שממתגים את המסכנות שלי.
אבל זה היה באמת נוגע ללב לשמוע איך... איך נקראת כשהיית בבית אחרי לידה של תינוק אחרי שמירת הריון, ואתה פיזית בבית ונפשית עם הטנק שלך.
ואף אחד לא יבין את זה, רק אנשים שעשו קרבי או עשו הרבה צבא יבינו, שבעצם צוות הטנק שלך הופך לסוג של משפחה שמתחרה במשפחה המקורית, ואין פה קטע של את מי אתה אוהב יותר. החבר'ה שנכנסים לעזה, אתה פשוט נקרא. תגיד, קודם כל איזה תגובות קיבלתם אתמול?
האמת שקיבלתי המון תגובות חיוביות מהמשפחה ומהחברים. אני פחות חזק ברשתות החברתיות, אז יכול להיות שלא נחשפתי
לצדדים
השליליים של מה שדבר כזה יכול לייצר, אבל המשפחה הקרובה והחברים מאוד מאוד מחזקים ומאוד תומכים.
אז רגע, עוד לא אמרנו שאתם מהשבעה באוקטובר, אתה קצת פחות, כי אותך שחררו ללידה שיש גם, אגב, סליחה, המשפחה שלך, רעייתך וארבעת הילדים מפונים מהקיבוץ בעירון, בצפון, הם גם גרים באיזה, בטח באיזה מלון, איפה הם גרים?
בתקופה שהייתי במילואים הם היו בשער הגולן.
אז אתה שוחרת לכמה, עד שאשתך בעצם הציעה למפה לקחת אותך בחזרה, כי היא לא יכולה לשאת את הסבל, אבל החבר'ה שלך עשו 230 יום, השתחררו בחודש הזה בתחילתו, וקיבלתם עכשיו שוב צו לאמצע אוגוסט, זאת אומרת, אוטוטו אתם חוזרים לעוד 50-60 יום, איך עומדים בזה?
האמת שאין לי כל כך תשובה לזה, אני חושב שלא כל כך עומדים בזה, אני חושב שפה תמונה הבעיה.
אני חושב שהשתמשת בביטוי משפחות מתפרקות.
כן.
שמעתי אותך אומר את זה.
אני רוצה אפילו להוציא את זה מהעולם האישי שלי, סטטיסטית, פחות ופחות אנשים חוזרים למילואים. ובסיבות הכי נכונות שיש, אני לא חושב שדיברתי עם בן אדם אחד שהחליט כאילו להפסיק לעשות מילואים בתקופה הקרובה בגלל עסק, משפחה או כל דבר אחר, והוא לא השפיל את המבט שלו שהוא אמר את זה. אף אחד לא עושה את זה כי בא לו. פשוט המחויבות שלך, כל פעם אתה מנסה לשחק איתה, איפה המחויבות האמיתית שלך עכשיו? בבית או כלפי העם וכלפי המדינה? אתה כל פעם מנסה לשים את זה על מאזניים.
אז תגיד לי, מה אפשר לעשות? מדברים על גיוס חרדים, כולנו באולפן הזה בוודאי בעד, אבל אתה יודע שהם לא יהיו צוות הטנק באמצע אוגוסט שקוראים לכם שוב. אז מה עושים? אם צריכים כוחות, על מי בונים?
אני חושב שבמקרה, אני חד משמעית קטונתי מלהבין את המערכת המסועפת של ניהול כוח האדם הצבאי, אבל מנקודת ראייה מאוד פשוטה, צריך להתייחס למילואים כמילואים, ולהבין שאי אפשר לשחוק אותם כמו סדיר, אין מה לעשות, בסופו של דבר מדובר באזרחים. עכשיו, ככל שתשחק אותם יותר על משימות בתש כאלה ואחרות, בסופו של דבר כשהגיע רגיע האמת, כמו השביעי באוקטובר, שהיה, כולם עמדו בשביעי באוקטובר, בלי יוצא מן הכלל, גם אנשים שיצאו מהפלוגות, אז אתה שוחק אנשים, ופחות ופחות אנשים יגיעו. זה פשוט עניין של ניהול כוח אדם נכון.
מצב לצב מגיעים פחות?
כן.
כן, אני גם שומע את זה מהרבה מקומות, וזה מאוד מדאיג אותי. תגיד, מה אתה עושה בחיים, חוץ ממילואים?
אני מעצב ומפתח משחקים. לפני המלחמה גם הרציתי במכללה בדיוק בתחומים האלה.
אתה יכול לעצב מלא משחקים שתעבירו שם את הזמן, אבל תראה, בכתבה סופר הממפה שלכם בדיוק התקבל בשמונה באוקטובר, הוא היה אמור להתחיל עבודה חדשה, בקיצור מאז הבוס החדש לא ראה אותו איזה שלוש פעמים. יש סטודנט, נדמה, לא זוכר אם זה הממם, כן, הממם צבי
שאמר שהלכה שנה,
הלכה שנה, כאילו שנה אקדמית, הוא שילם שכר לימוד, הוא זה, כאילו לקחו לו שנה. אני כבר לא זוכר את המקרה הרביעי, אבל בסופו של יום צריך לפתור את הבעיות. אתם מרגישים שהמדינה קשובה לפתרון הלוגיסטי של חלק מהבעיות האלה? אם זה הכסף, אם זה הלימודים, הרי את האוניברסיטאות, כאילו, אם יש לכם איזה כותל לדבר איתו?
תראה, אני אמרתי, אני חושב שאמרתי את זה גם ברעיון, אני לא ראיתי את הגרסה הרוחה שאלו, שתראית את זה, אבל אמרתי ברעיון גם אז ש... אנחנו לא צריכים מטבות, וכל עצמאי שמגיע למילואים בסופו של דבר מפסיד על זה כסף, ואנחנו חיים עם זה. אנחנו יודעים שזה המחיר של מילואים, ואנחנו עד היום היינו בסבבה עם זה. כל מה שאני, לפחות מהצד שלי, כל מה שאני מבקש כדי לפתור את הבעיה הזאת, אני צריך לעשות פחות מילואים. אני לא צריך תווים של 1,500 שקל למסאז'ים. כן, זה לי זה נראה נורא מגוחך, ואני רואה את הדברים האלה בצורה קצת צינית.
ולכן אני חוזר ושואל, אם המדינה נמצאת במלחמה שאין לנו תקדים מאז מלחמת השחרור, של 9 חודשים, אולי תהיה שנה, אולי תהיה שנה, מה עושים? הלא צריך חיילים למלחמה הזאת.
אבל אם זה באמת מלחמה, אז זה מלחמה across the board. זה לא מלחמה של סגמנט מאוד מאוד קטן של אזרחי מדינת ישראל.
זאת הבעיה.
זה מלחמה של כולם. עכשיו, אני יוצא למלחמה, אני יוצא להיות לוחם, כדי שאנשים יוכלו להמשיך לנהל את החיים הרגילים שלהם. אבל יש פה בעיית כוח אדם קריטית, שצריך לטפל בה, לא יעזור.
תשמעו, כשאנחנו היינו צעירים, אריה ואני, כולם עשו מילואים. מאז זה הוזנח, השאירו שכבה דקה, שזה השכבה שלכם, והשכבה הזאת עכשיו קורסת, וכן, גיוס חרדים, זה ייתן לפחות אופק מדיני, כמו שאומרים, זה ייתן, כל גדוד סדיר, חרדי או לא חרדי, משחרר 12 צווי 8 של חודש כל אחד לגדודי מילואים. אני מקווה שזה יקרה, ואני מקווה שתחזיקו מעמד. דור, תודה.
תודה רבה.
תודה לכם.
תודה רבה לכל.
תודה לכל לגמרי. שלי שם טוב, שלום. שלי?
שלום
לך.
שלי שם טוב היא אמו של עומר החטוף בעזה, והיא, גם היא טסה עם ראש הממשלה לוושינגטון, ואתם מדברת איתנו מהבירה האמריקאית, נכון?
נכון.
מה אפשר לספר עד עכשיו? הצלחתם להשפיע, להגיד, לדבר, הבנתי שהייתה שיחה עם ראש הממשלה.
נכון. אתמול בערב התקיימה שיחה עם ראש הממשלה, היינו שם מכל, אני אגיד, מגוון של אנשים מכל המגזרים, מהנובה, מנרעוז, משפחות של חיילים נופלים, כל אחד אמר את דברו, דיבר את כאבו, ושמענו מראש הממשלה את הדברים שהיו, את הדברים שקורים עכשיו, ואת גם מה שאנחנו בתקווה גדולה מאוד שיקרה בימים הקרובים, באמת בזמן הקרוב.
ויצאתם מהשיחה הזאת אופטימיים שהוא יוותר על חלק מהדברים שהוא התחייב עליהם בפומבי? או שהוא היה נחוש בעמדותיו עם, בלי נסיגה מנצרים ובלי נסיגה מפילדלפי ובלי הפסקת מלחמה, ולכן זה לא חדשות טובות מבחינתכם?
אני לא יצאתי עם, אתה יודע, לא יצאתי אופטימית, כי אני מרגישה שזו העת שהתבשל באמת הזמן הנכון להתחלה של עסקה. אני כל הזמן אני אומרת עסקה וזה, וכאילו ככה אני כל פעם מחדש מזועזעת מהמילה עסקה. אנחנו לא ברמי לוי, זה מצווה להצלת חיים, וזה ואני לא חושבת שהיה עיתוי יותר נכון מהעת הזאת, והרגשתי מדבריו של ראש הממשלה שגם הוא מבין את הדבר הזה, ופועל כדי לקדם את זה.
מה יש לכם על הפרק בימים המעטים שם? אתם פוגשים מחוקים אמריקאים, תקשורת אמריקאית, אתם, יש פעילות מהסוג הזה, או שאתם רק מתלווים? כן. מה?
לא, לא, אנחנו כן, אנחנו גם עם המשלחת של ראש הממשלה, נפגשים עם אנשי קונגרס, ובנוסף גם תאמנו לעצמנו דברים שהם שלנו, כדי באמת המטרה העליונה לדבר, לגעת בכל מי שאפשר, כדי שהאהובים שלנו יחזרו הביתה.
תגידי, את נפגעת מהביקורת שהושמעה בארץ כלפי אלה שטסו עם ראש הממשלה?
אני אגיד שאני לא נפגעתי, אני נפגעתי עבור יעקב ארגמני ונועה, עבור עצמי, אני אמא של עומר, אני מרגישה את עומר ויודעת שזה מה שהדבר הראוי שאני צריכה לעשות, אבל הכאב הגדול שהיה לי זה לראות את ה... אתם יודעים, זה כמו הקוליסאום ברומא, שמשלחים כביכול גלדיאטורים שידברו ופשוט יקו אחד בשני, והאנשים האלה שדיברו ואמרו ביקורת, תסתכלו רגע פנימה לתוככם, ובאמת כאילו, על מי אתם מדברים? על אנשים שנמצאים במצוקה ושהילדים שלהם בשבי, או על נועה המדהימה שעזרה כוחות והגיעה לפה בשביל להסתכל לראש הממשלה בעיניים ולדבר את החוויה האישית שלה בתוך הכלא, כן, זה כלא, זה פשוט נורא. שם, את מה שהיא חוותה, נועה גיבורה, שבאה לפה, היא לא הייתה חייבת, אבל היא באה בשביל להשמיע את קולם של אלה שלא יכולים להשמיע את הקול שלהם עכשיו.
שלי, אני רוצה להגיד לך משהו. אני רוצה להגיד לך משהו כדי לעודד את רוחך, אני עוקב אחריך מ-day one, ואת באמת אחת האימהות הבולטות והמרשימות. תגידי שם לכולם, הייתה ביקורת, כל אלה מבקרים קיבלו בראש, חלק מהם עכשיו גם מתנצלים על זה, הכל בסדר, תעשו שם מה שצריך, תנסו להשפיע, תנסו לשכנע. ברק ורבית פרסם מקודם דברים לא פשוטים שנועה ארגמני אמרה לנתניהו, בשביל זה אתם שם, גם בשביל זה אתם שם. את אגב, אמרת לו משהו?
כן, בוודאי. דיברתי על עומר, דיברתי על הזמן שהוא נמצא שם, דיברתי על זה שאין להם זמן, אין להם זמן, ואני חושבת שלא הייתה שם עין אחת יבשה מכל אחד מהסיפורים. זה היה רגע מאוד מאוד חשוב, דווקא פה, ברגעים האלה, מחוץ למדינת ישראל, מחוץ לרעש הכל כך גדול והגואש שיש בתוך המדינה שלנו. אז כן, זה היה אחר.
הייתה גם הגברת נתניהו?
הייתה גם הגברת נתניהו.
גם היא התרגשה, כי בנושאים האלה ההשפעה שלה מוכרת, אני אומר את זה עכשיו לחיוב.
הגברת נתניהו התרגשה, והיא באמת הייתה מאוד באמפתיה, ובאמת אני מבקשת מכאן, מכל מי שמקשיב ושומע, די, שלחו אהבה, שלחו אור. אני יודעת, זה לא, זה נשמע כאילו פתטי, אבל לא, זאת האמת, שלחו לנו באמת כוח אמיתי, כדי שאנחנו נעבור את הסיוט הזה ונסיים אותו. ובאמת מספיק אנחנו כולנו כאן במצוקה גדולה מאוד. חמלה לאנשים האלה, חמלה לכל מי שנמצא פה.
מחזקים אותך מכאן וחותמים על כל מילה.
תודה רבה.
ברק רביד, הכתב והפרשן המדיני של וואלה, אקסיוס ו-CNN, שלום.
שלום לך,
ערב טוב. שערים טובים.
תן לנו קודם ככה סקירה מה צפוי היום, מחר, מחרתיים. אני מבין שאם תהיה אפשרות לפגוש את טראמפ, אז נתניהו ורעייתו יקריבו את עצמם וישארו שם הוויקנד בוושינגטון כדי שזה יקרה.
טוב, תראו, אני עוד לא, עוד פעם, אני חושב שעוד אי אפשר לדעת עוד מה יהיה לגבי פגישה עם טראמפ, אין עוד ודאות לגבי הדבר הזה, כמו שאגב אין כל כך ודאות לגבי כמעט שום דבר בלוח הזמנים בנסיעה הזאת שהייתה אמורה, נתניהו אמור להגיע כבר ביום שני בבוקר, בסוף הגיע יום שני אחרי הצהריים, כשלא הייתה פגישה עם ביידן, הפגישה עם ביידן חשבו שהיא תהיה היום, בסוף היא גם לא היום, אז משך כל היום אנשי נתניהו מחפשים כל מיני דברים להכניס ללוז, עכשיו קיבלנו הודעה שיהיו להם פגישה עם הקהילה היהודית אחרי הצהריים, ועוד פגישה עם הקהילה האבנגליסטית. ככה נראה שמקבל הרושם שמן היקב ומן הגורן מנסים למלא את הלוז. מחר נתניהו יישא את הנאום שלו בקונגרס, ביום חמישי כנראה יהיו לו הפגישות גם עם ג'ו ביידן הנשיא וגם עם סגנית הנשיא קמלה האריס. לגבי טראמפ, אני מניח שאנחנו נדע מחר מחרתיים אם קורה משהו או לא.
סליחה על השאלה שנשמעת כמו הציור השבועי לילד, איפה ביידן? אמרו שכבר שבוע לא ראו אותו.
ביידן היה בבידוד בית שלו ברחובות.
הוא היה חולה בקורונה, אריה. אתה מבין, אריה זה אחד האנשים, ברק, שהכי טריפו אותי פה בתקופת הקורונה, הבן אדם נכנס למרטף, לא יצא שנתיים, ועכשיו הוא שואל איפה ביידן. הוא היהודי בן 81, הוא לא יהודי, אבל הוא ציוני. אז הוא היה בבידוד, קורה.
היה בבידוד, הוא היום לדעתי בעוד משהו כמו 4 שעות אמור להגיע בחזרה לבית הלבן, ואני מן עוד פעם, לפי התוכנית נכון לעכשיו, ביום חמישי בסביבות 7 בערב שעון ישראל, הוא אמור לפגוש את נתניהו בחדר הסגלגל.
וטראמפ לא מת ממש להיפגש איתו, כי הוא מפחד שהוא יתאבק מביידן ואז הוא ידביק אותו, זה העניין? פתאום טראמפ עסוק לו.
אני לא חושב שזאת הסיבה, אבל תראו, יש פה, צריך להגיד, הפוליטיקה האמריקאית נמצאת בסערה חסרת תקדים באמת בהיסטוריה של המדינה הזאת, אוקיי? נשיא שהודיע עכשיו שהוא פורש מהמרוץ פחות מ4 חודשים לפני הבחירות, סגנית נשיא שהפכה להיות המועמדת, כל קמפיין הבחירות של הרפובליקנים די ירד לטמיון כשטראמפ הפך להיות מזה שתוקף את ביידן לזה שהוא זקן, לזה שאמורו בכלל הוא עצמו עכשיו המועמד הכי זקן שרץ בבחירות, טראמפ כבר לא כל כך מרוצה מהבחירה שלו ב-JD Vance כסגן נשיא. אז עם כל הדבר הזה, וזה כמובן מעסיק את הקונגרס משני צידי המפה הפוליטית, אז כל הדבר הזה, בוא נאמר, קצת יותר חשוב לאנשים מאשר להקשיב לנאום של ראש ממשלת ישראל, ואפשר להבין את זה, כן? גם אם זה המצב היה הפוך, וישראל הייתה מערכת בחירות, אני מניח שספסלי הכנסת לא היו מלאים עד אפס מקום, אם עכשיו היה בא מנהיג של מדינה אחרת לנאום בכנסת.
ועוד לא דיברנו על זה שצפוי סוג של חר, כמה לאריס עצמה? לא תהיה בנאום נתניהו בקונגרס, וצפויים להיעדר עוד דמוקרטים, תכף תספר לנו מי לדעתך או כמה לדעתך ייעדרו במחאה, אבל בינתיים התפטרה ראשת השירות החשאי בארצות הברית בעקבות המחדל בניסיון התנגשות בטראמפ.
ראית את החקירה שלה בקונגרס? כן,
ואני שואל את עצמי...
צלבו אותה.
ואני שואל את עצמי, מתי הם סוף סוף ילמדו מאיתנו? לא מתפטרים.
בואו, דבר ראשון, אני בתרבות האמריקאית, ראשת השירות החשאית צריכה להתפטר כבר לפני שבועיים. היא למעשה נאחזה די הרבה זמן בכיסא, והפתיע פה הרבה מאוד אנשים, כי המחדל שבו יורים בנשיא ארצות הברית לשעבר, מועמד לנשיאות, זה מחדל אדיר, שנגמר בנס ללא נשיא לשעבר שנרצח, ולכן הרבה מאוד חשבו פה שעצם העובדה שהיא לא מתפטרת מיד, זה באמת הפרה של כל הקודים הבלתי כתובים בתרבות הממשלתית האמריקאית, ועכשיו היא התפטרה.
טוב, אנחנו מודים לך מר רביד, ואתה תמשיך לשמור שם על הגחלת בשמנו גם.
תודה רבה.
תודה רבה, ביי ביי.
שלום לילה רמון.
שלום.
ערב טוב.
תושבת קיבוץ מירב, והיום התבשרנו, מכיוון שהיה באמת, הייתה איזה פינה במדינה הזאת שלא התפוצץ בכלום, ששלושה מטעני חבלה התפוצצו על הגדר בגלבוע, לא רחוק מכם, עובדי קבלן של משרד הביטחון נפצעו, מדובר על נס, קוראים להם יוסי אמר ואלכס בויקו, שזיהו תקלה בשער של הגדר, וכשהתקרבו, אגב, התקלה נגרמה כמטען חבלה שהתפוצץ קטן, כשהתקרבו, הופעל מטען חבלה נוסף. מה אתם יודעים ולספר ואיך זה נראה מהכיוון של התושבים?
אז קודם כל תרשה לי לתקן אותך, זה לא פעם ראשונה שהם מתפוצצים פה דברים, ורחוק מלהגיד שאנחנו בפינה שלא מתפוצצת. למעשה אנחנו כבר שנה וחצי שיש פה גם אירוע ירי, הבית שלי באופן אישי נפקע פעמיים ירי מהכפר הסמוך, מתענים על חיילים בכפר פה שהוא ממש מעבר לכביש שלנו, אמנם מעבר לגדר ההפרדה אבל ממש מעבר לכביש, בתדירות גבוהה למדי, זאת אומרת פיצוצים הם חלק בלתי נפרד מפסקול החיים שלנו, וגם אפילו מטען על הגדר, זה לא פעם ראשונה, זה היה גם בתחילת המלחמה, זה כן בהחלט עוד איזושהי הסלמה, שאנחנו כל הזמן מטרים ואומרים שהיכולות שלהם הולכות ומשתכללות, וצריך לקחת את זה יותר ברצינות.
מבחינת נוכחות צבא אצלכם, אתם מרגישים בטוחים? כלומר, יש כוח צבאי שיוכל להגיע?
הצבא מאוד מאוד פעיל פה. כאילו, א', יש קשר מצוין עם החטיבה, עם המחת, מחת מנשה, ואנחנו בהחלט רואים את הצבא כל הזמן פעיל פה בתוך הכפר שסמוך אלינו ג'ילבון. הצבא שם. המטענים שאנחנו שומעים אותם הם בדרך כלל מטענים שנזרקים על חיילים שפועלים בתוך הכפר. הצבא פועל. יש, אנחנו יכולים להגיד ברמה שלנו, שבשלושה חודשים האחרונים הירי על מירב לא, הוא מספיק רחוק כדי שהוא לא יפגע בבתים, מה שלפני שלושה חודשים קרה בתדירות די גבוהה.
רגע, זה מעניין, בואי נתעכב על זה רגע. בעצם הם הצליחו להזיז או לדחוק את אלה שיורים ברמה כזו שהם,
שהכלים
כבר לא לוחכים את גדרות הקיבוץ?
כרגע, שוב, אנחנו בתוך, מה שאני יכולה להגיד, זה שבשלושה חודשים האחרונים אין ירי על מירב שהוא פוגע. בסדר? זה העובדות, זה השורן. אנחנו גם יודעים שהצבא פועל, ואנחנו מודים הצבא על כל מה שהוא פועל. הצד השני הוא שבסוף יש מבחן תוצאה. האירוע שהיה היום מבחינתנו אירוע מאוד מדהיג, גם מבחינת היכולת להתקרב בצורה כזאת לגדר, זה לא דבר שאמור לקרות, על מנת לשים מטענים, להפעיל מטענים וכו', וגם ברמת החומרי נפץ עצמם, וההתפתחות של מטען שהוא לא רק מטען צינור שזורקים אותו, אלא משהו שאפשר להפעיל אותו לפי רצון, וזה חד משמעי עוד איזושהי עליית מדרגה, ואנחנו שוב מודים לצבא על כל מה שהוא עושה, מרגישים שיש עוד דרך מאוד רצינית, כדי שגם כאן הצבא מתרכז הרבה בלפעול מה שהוא רואה בתור הליבה של ארגוני הטרור שנמצאת בג'נין, בטולקר, אנחנו באמת מברכים כמו יחד עם שרם ישראל על החיסולים המוצלחים שהיו, אבל מעבר לזה, גם בפריפריה שלהם היא בעצם זאת שפוגשת אותנו. אנחנו יישובים צמודי הגדר, זה לא רק מירב, זה כל הציר הזה של הגלבוע. אנחנו אלה שמי שמגיע לפגע בנו זה אותם תושבי כפרים שהם בפריפריה של ג'נין. ואנחנו חושבים שהגיע הזמן לטפל בזה בצורה יותר עמוקה, לשלול מהם גם את היכולת וגם את הרצון לפגוע.
מבחינת כיתת כוננות לא פגעו בכם, לא קיצצו תקנים, לא לקחו כלי נשק?
היה יחד עם כולם, בראשון במאי חיילי הגמר פה שימו את קסמות, נשארו ארבעה מתוך, לא זוכרות כמה שהיו, כאילו מתוך מחלקה שהייתה פה של הגמר, אז באמת נשארו ארבעה חיילי הגמר, הם מתחלפים ביניהם מתוך תושבי הקיבוץ, כל אחד מתי שהוא יכול לעשות את המילואים. אנחנו שוב, אנחנו במשא ומתן עם הצבא לגבי כמה פה וכמה שם, יש שיח טוב, יש הקשבה, שוב, היחסים, החטיבה הם יחסים מצוינים.
תגידי.
אבל אנחנו עדיין, זה גם לא עניין של אפילו מחץ זה או אחר, אנחנו מרגישים ששוב, כתפיסה, האם אנחנו מרגישים שבעומק התפיסה השתנתה בתשעה חודשים האחרונים, לצערנו עדיין לא מספיק. קדמו צעד יפה קדימה, לעומת מה שהיה לפני, זה עדיין טיפה בים, לעומת עומק הטרור שיש מולנו.
אני רוצה לסיים בהמשך לשאלה ששאל אריה בהתחלה. במדרג הזה בין תושבי הדרום, העוטף, שעכשיו מתחילים לחזור, כי האיום מעליהם הוא שר, בטווח המיידי והקצר והבינוני, לא תהיה פלישה של נוחבות בשנים הקרובות, לבין תושבי הצפון שלא מוכנים לחזור, כי רדואן זה איום שלא הוא שר, אתם נמצאים בפריפריה אחרת, נכון? אתם לא ישנים בלילה, תקני אותי אם אני טועה, בחשש שיש איזה מנהרה שתוביל חמושים מהנשר האדום, או גובה הריות, או השד יודע מי, מקלקיליה או טולקרם או ג'נין אליכם לקיבוץ.
א', אני חושבת שאחרי השביעי באוקטובר, אף אחד לא יכול להגיד מה הוא ישן בלילה,
never
מה הוא לא ישן בלילה. בדיוק, כאילו, אני חושבת שהדבר הכי חזק שכולנו הבנו, זה שאנחנו לא תמיד רואים את המציאות נכון. ולא תמיד מעריכים נכון את הסיכונים. ואני חושבת שזה קצת יומרני להגיד מה הדברים שבטוח לא יקרו, זה נכון אגב בעיניי לא רק עלינו. אז ברמה הזאת אנחנו, שוב, יש פה צבא, יש פה כיתת כוננות. האם אנחנו אומרים שום דבר לא יכול לקרות? חד משמעי לא. בסופו של דבר אנחנו במרחק יריקה מכפרים עוינים, על כל המשתמע מזה. אנחנו לא יודעים בדיוק מה קורה בכפר, מה לא קורה בכפר, כמה נשק יש שם. אני מניחה שהצבא יודע יותר מה שאנחנו יודעים, ועדיין אנחנו אומרים, כאילו אנחנו יודעים שנים שיש להם נשקים בכפר, אנחנו הרי שומעים אותם יורים בחתונות, בבגרויות וכו'.
את מדברת על כפרים פלסטינים עוינים?
פלסטינים, כן. שוב, בינינו לבין הכפר
הסמוך. לרגע אמרתי, אולי אנחנו גם יורים בחתונות גם אצל בני דודינו הערבים הישראלים.
לא, לא, אנחנו מדברים על...
אבל אני רוצה לחדש לך משהו, אני רוצה שתלחצי מזה, אבל אנחנו כולנו חיים בקרבת... אנשים עוינים פה במזרח התיכון, אבל התחושה שלכם, ככה התרשמתי, היא לא כצעקתה כמו בצפון, אבל אתם לישון בשקט בלילה, זה כבר דרישה מוגזמת, נקווה
ואני
שתוכלו.
ואני אגיד לך יותר מזה, ששוב, שלושה חודשים ברוך השם, הירי לא פוגע, אבל כשאנחנו יושבים במרפסת, אנחנו במרחק ירי מהכפר ממול. זה מציאות החיים שלנו.
אילה רמון, מירב.
וכמה קווים שהצבא יעשה את העבודה שלו.
נכון, מי שותפים לתקווה הזאת, תודה רבה.
מחזקים את צהל.
ואנחנו מחזקים אתכם, תודה רבה לך. תודה רבה.
חבר כנסת ארז מלול, סגן יושב ראש הכנסת ש"ס, שלום.
שלום לך.
אתמול הכנסת אישרה הצעת חוק שלך שתאפשר גישה לתוכן האישי של הנפטר ברשתות החברתיות. ספר לנו למה וכמה.
ככה, זה קרה לצערי בעקבות השביל אוקטובר, פנו אליי מספר משפחות שהם לא מצליחים להיכנס לחשבונות של המרצחים. עיקר חייו של האדם היום זה ברשתות הדיגיטליות, שם הוא מתעד את ה... תמונות שלו, חוויות שלו, כל מיני דברים.
כאילו להיכנס, להוציא פוסטים, תמונות וכו', ומה, כאילו פייסבוק אנד קומפני עשו בלגה, עשו בעיות?
לא, תתפלא לשמוע בדיונים, ובין הדיונים נציגי פייסבוק, מטה, גוגל, שיתפו פעולה, גם מייקרוסופט השתתפו, בסוף בהתחלה הם לא היו, והם שיתפו פעולה, והם הבינו את הצורך, כמובן דנו ברגישות כדי לא לפגוע בזכות של הפרטיות של אדם, זה חל גם אחרי מותו, לכן עשינו חוק שייתן לאדם את הבחירה למי להוריש את הזכויות הדיגיטליות,
את הזכויות לאחר מותו. אם הוא לא כתב מראש, זה לא הולך אוטומטית ליורשים, אני
לא,
מבין.
לא הולך.
לא להורים ולא לילדים. לא,
תראה, בוא, אני אגדיר לך קצת על משפטית קצת. דיני ירושה דנים...
לא, 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 ארז, אין לנו זמן לזה.
לא, לא, רק שנייה, במילה, בנכסים ממשיים. פה, בגלל שהתמונות אומנם של המשתמש, אבל הפלטפורמה היא לא של המשתמש, והבעלי הפלטפורמה לא מחויבים להעביר את זה, והם לא רוצים גם להעביר את זה ליורש. לכן צריך את הרשות שלו, וגם הגבלנו את זה, מה להעביר, יש דברים שאי אפשר להעביר, ופתרנו פה בעיה, חוק פורץ דרך, חוק, נציגת מייקרוסופט אמרה שזה פורץ דרך, לא בארץ.
רגע, אז עכשיו, אז מה עכשיו, עכשיו אם למשל נפל חייל ולא כתב ירושה על הדבר הזה, עדיין אי אפשר להיכנס?
אי אפשר רק על ידי בית משפט, בהליך משפטי, בית משפט יכול לבחון מה ומה כן ומה לא, וזה הליך שעולה כסף וזמן, ולא מגיע למשפחות השקולות לעבור את...
אבל מהיום כשאדם פותח חשבון בהליך מול פייסבוק נגיד, שם יהיה כתוב אם במקרה של מוות אני מבקש להעביר את הרשות לפתוח את החשבון לפלוני, ופייסבוק יכבד את זה?
בדיוק, הוא יחויב לכבד את זה, הוא יבנה גם מדיניות בעניין, אין מדיניות היום ברשתות האלה לגבי נפטר, הוא יחייב, ולא רק מי שפותח, גם משתמש קיים, ישאלו אותו, ומדי פעם חייבנו בחוק שמזמן לזמן ישאלו אותו. לפעמים המצב
האישי של הבן אדם... מדי פעם, כמו שאתה מקבל כל סיפורי הבטחה, תקבל גם את זה. חבר הכנסת מלול, נגמר לנו זמן, תודה רבה, חוק
סבבה. תודה רבה לכם, ובשורות טובות.
שלא יהיו בשורות כאלה. ארי, רצית להגיד משהו על י"ז בתמוז?
כן, על פי המסורת, 17 בתמוז זה היום שבו הובקעה החומה שלושה שבועות לפני חורבן הבית, והרבה אנשים שאלו, אם אנחנו עם אלה צמים ומתאבלים על חורבן הבית, מה הטעם לצום ולהתאבל על, על שלב אחד בדרך, על חורבן, על פריצת החומה? קראתי היום משהו שכתבה תהילה סיאני, אף אחד לא צריך להסביר השנה למה צמים כשנפרצת חומה.
ועם המילים האלה אנחנו נסיים. עורכים ומפיקים אסף נבו וסער פלסנר, אחראי על השידור בני שאולסקי, עורכי הדיגיטל עידו טבת, אחיעד לוק ואליעזר בן יהודה. אחינו ספורט עם קופמן ומליניאק, ואנחנו נבוא גם מחר.
כן, מחר מבחינתנו אנחנו נסיים.
ונתקן את החומה.
אמן. ביי.